חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
לילה טוב לכולם, אנחנו בתוכנית חישוב מסלול מחדש. מה שלומכם הלילה הזה? טוב, פרשת מטות, תשפ"ב, יקיריי, אנחנו בשלושת השבועות. זהו, אנחנו מורדים הילוך מבחינת המוזיקה, אבל מעלים הילוך בנושא אהבת חינם, בעזרת השם, שיפור המעשים שלנו, בעיקר בין אדם לחברו, כמובן לא מזניחים את בין אדם למקום, אבל בין אדם לחברו, יקיריי, עכשיו בראש מעיינינו, כל מי שיש לו משהו בלב כלפי מישהו, זה הזמן להתנקות, זה הזמן לשים את זה בצד, זה הזמן למחול ולסלוח, אין מה לעשות, זה העבודה שלנו עכשיו, לשים את כל המשקעים בצד ולפתוח דף חדש. אז איך עושים את זה ואיך לא? כמובן זה התפקיד שלנו פה, לחזק ולעודד בעזרת השם, שנזכה לכל הברכות, כל הישועות. נסיים להבין קצת על מסוגלות עצמית, נדבר על איך אפשר גם שאתה באיזה נפילה למטה להתרומם למעלה בעזרת השם, כיצד אפשר להתאפק, להתאפק, ובסופו של דבר לקבל מה אנחנו צריכים לקבל. כי בורא עולם, השגחה פרטית, ברור שייתן לנו את כל הדברים הטובים. זה סך הכל ניסיונות. בסך הכל זה ניסיון. תכניסו לעצמכם לראש, כל מה שאתם עוברים ברגע הזה, זה בסך הכל ניסיון. ולא רק שזה ניסיון, על הניסיון הזה אתם תתוגמלו, בעזרת השם. וגם אם אנחנו לא הכי מצליחים, אבל אתם כן מצליחים יחסית, מה הכוונה? בואו נפתח בסיפור. היו היה מורה שלימד את תלמידיו את לוח הכפל. הוא הסתובב עם הגב לתלמידים ורשם על הלוח את כפולות הספרה 5. הוא התחיל לכתוב כך. 5 כפול 1 שווה 3. 5 כפול 2 שווה 10. 5 כפול 3 שווה 15. 5 כפול 4 שווה 20. 5 כפול 5 שווה 25. 5 כפול 6 שווה 30. וכן הלאה וכן הלאה. עד 5 כפול 10, 50. הוא הסתובב לתלמידים. והוא שמע צחקוקים. ואז הוא מסתובב לתלמידים ואומר להם, מה מצחיק? למה אתם צוחקים? ואז אמרו להם, מורה, סליחה שאנחנו אומרים לך, אבל אתה עשית טעות. כאילו, 5 כפול 1 זה לא 3. אוקיי. אמר לי המורה, מצוין. אני בכוונה כתבתי את זה כך. כתבתי את זה בכוונה כך כדי ללמד אתכם שיעור לתלמידים. חיים. והשיעור לחיים הוא כזה. למה אתם לא עודדתם אותי, שיבחתם אותי על 9 תשובות נכונות שכתבתי? הרי כתבתי לכם גם 5 כפול 2 שווה 10, ו-5 כפול 3 15, נכון? אז היו פה 9 תשובות נכונות, ואחת לא. ואתם ישר הצבעתם, מה שנקרא, על הטעות שלי. אז בואו תלמדו מפה כלל החיים. אתם תעשו הרבה מאוד מעשים טובים, אתם תעמדו בהרבה מאוד ניסיונות, אבל יהיו כאלה שתמיד יתפסו את הנקודה החלשה שלכם, ולהגיד, הנה, בבקשה, בבקשה, הנה, פה לא הצלחת, פה נפלת, ולכאורה כל הטוב שאתה עושה, כל הדברים הטובים שאתם עושים, זה לא יעריכו, זה לא יגידו לכם כל הכבוד, זה לא ימחאו לכם כפיים, ייקחו את זה כמובן מאליו, רק מה שיעירו לכם יהיו החסרונות שלכם. יפה מאוד. אז אני רוצה להגיד לכם עוד דבר, אמר המורה, מילא אנשים אחרים לא תוכלו כל כך לשנות אותם, אני אומר לכם מראש, תתרגלו, זה החיים, אל תיקחו את זה ללב, אל תיקחו את זה אישית, זה לא בהכרח קשור רק אליכם, זה קשור גם לצד השני, אבל פעמים רבות אנחנו עושים את זה לעצמנו. פעמים רבות אנחנו עושים את זה גם לעצמנו, זאת אומרת, למרות שאנחנו ברוך השם מאוד משתדלים ומתאמצים, ונכון, יש לנו גם מעידות וגם חסרונות, הכל נכון, אבל במקום לעודד את עצמנו, עכשיו עזבו אחרים, במקום לעודד את עצמנו, לחזק את עצמנו, להגיד, אתה יודע מה? כל הכבוד, הנה אתה משתדל, הנה סוף הזמן, ואתה עדיין בישיבה, לא מאמין, אתה מת לברוח כבר, ואתה בכל זאת בישיבה, ואתה משתדל מה שאתה יכול, אז במקום להעריך את זה, אז היה, נכון, נפלת, אופה, ואתה אומר, לבקשה, נפלתי הרב, איזה תת רמה, בטח השם כבר שונא אותי, אין לי תקנה, אימא לי ואבא לי, אני פשוט פה מסיים את תפקידי, נמאס לי מהכל, להתראות. מה אתם אומרים על זה? אז כמו שהתלמידים העירו לו על דבר אחד, אבל לא עודדו אותו על השאר, אבל לא נהיה כאלה בעצמנו. פירוש הדבר, בואו ננסה להבין שגם יש ירידה, לא נהפוך אותה לנפילה. וגם נפלנו, בואו לא נהפוך את זה לקריסה, וגם קרסנו, לא להפוך את זה לצניחה חופשית. כי בצניחה חופשית אין לך, אין עצירות, תבין? וואו! זהו, העצירה הבאה, זה הפגיעה בקרקע, וכן הלאה. זה נכון שגם אחרי שמגיעים לקרקע אפשר לקום ולהתעודד, אבל זה הרבה יותר קשה, ולכן זו הסיבה, כך מסביר הרש"ר הירש. מסביר מדוע יש לנו ארבעה צומות סביב החורבן. תקשיבו, אנחנו יום ראשון צמנו צום י"ז בית עמוז, והשבת שבת מנחם אב, אנחנו זה מקבלים את ראש חודש אב. אם לא השתנו הדברים, אנחנו נצטרך לצום בתשעה באב. אז הוא שואל שאלה מאוד פשוטה, אתה יכול להסביר לי בבקשה למה צריך ארבעה צומות סביב חורבן בית המקדש? אני מבין שצריך צום אחד, בסדר, אין לי בעיה, אני לא בא בטענות. אני רוצה להבין למה צריך ארבעה צומות. יש לנו ארבעה צומות. על אותו רעיון, כביכול, הרעיון הוא חורבן בית המקדש, מעשינו שהם בעצם המשך של מעשי אבותינו, אין לי בעיה, הכל מובן, עם ישראל לא צם סתם, עם ישראל לא בוכה על מה שהיה בעבר סתם, יש לזה השלכות עד היום, ודור שלו נבנה בימיו, נכון, נחרב בימיו, אבל למה ארבעה צומות? תן לי צום אחד רציני, תשעה באב, נתמקד בו, נבין את הרעיון, ונתקדם בחיינו. אוקיי? ככה שואל הרש"ר הירש, מדוע אנחנו צריכים גם י' בטבת, גם י' בתמוז, גם שבת וגם ג' בתשרי. אז הוא מסביר כך, שימו לב טוב. קודם כל, יש בתופעה הזו משום רמז על כך שהחורבן לא בא לפתע פתאום כתוצאה ממשגה מסוים. קודם כל, אין טעויות בעולם. בסדר? בואו נשים את קלפים על השולחן. אין, אופס, פתאום זה קרה. איזה קטע. לא, זה לא היה ממשגה מסוים, אני ממשיך את הציטוט, כך שאבותינו מצאו את עצמם פתאום בפני מצב קיים שאי אפשר לשנותו. לא. אז הנקודה הראשונה, אין פתע פתאום. וגם אם תגיד לי, רב, לא, הוא היה בחור טוב, פתאום הוא גילח את הפאות, פתאום הוא ירד מהדרך. אז אני אומר לכם, מכירה, אין פתאום. אתם אולי פתאום ראיתם את זה, אין לי בעיה. אבל אצלו זה היה תהליך, שתהליך שהתחולל בפנים סערת רגשות, בעקבות כנראה שטויות שהוא עשה, שוב, הוא בחור מקסים, הוא בחור נשמה טהורה, אבל יצר השיגע לו את המוח, והתחיל לנגוס לו בעירת שמיים, ונגס פה ונגס שם, וזה היה נגיסות פנימיות שאף אחד אולי לא ידע. וגם הוא עצמו היה בטוח שזה חלוף יחלוף לו, אבל זה המשיכו הנגיסות, והנגיסות הלכו והחמירו, ואז הוא התחיל להרגיש, אמאלה, אני נגוס כולי, אין לי תקנה, אין לי כוח להרגיש יותר לא בסדר, אני מונגס, לא יודע, לא, אין לי מלא, בסדר? אז אין פתח פתאום, אין כאילו, אופס, אין אופס, זה התהליך. אז זה שהוא ראשון. אז גם שאנחנו רואים את חורבן בית המקדש, זה לא היה איזה מקרה חד פעמי שפתאום, לא יודע מה קרה, מת את גטיטוס או נבוכד נצר, וואו, לא. זה היה תהליך, אבל לא סתם תהליך, יקיריי. תשימו את הדגש שהוא אומר, לא שמצאו את עצמם פתע פתאום בפני מצב קיים שאי אפשר לשנותו. הדגש הוא שאי אפשר לשנותו. לא, תמיד אפשר לשנות. לעמיתו של דבר הוא אומר, היה בידם, תקשיבו טוב, עד הרגע האחרון, למנוע את השואה הנוראה. שמעתם מה הוא אומר? בכל רגע נתון, הם יכלו לעצור לשנות המעשים, והכל היה נעצר. אפילו על שפת תהום, אומר, עוד יכלו לחזור בהם, ולהתעלות שוב בפריחה רעננה. רק הם לא עשו דבר כדי לשפר את מעשיהם, ולתקן את אשר עיוותו, ולא מנעו את הפורענות. הבנתם? ולכן אומר, מה זה קשור אלינו היום? האין דבר זה בא ללמד אותנו, אומר, כי לעולם, לעולם אינו מאוחר מלחזור בתשובה אל אבינו שבשמיים. שמעת? אף פעם לא מאוחר. תגיד לי, היי הרב, המצב שלי מאוחר. לא, 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 לא. לעולם אינו מאוחר. לא משנה מה עשית, איפה אתה נמצא, לעולם אינו מאוחר מלחזור בתשובה אל אבינו שבשמיים, כי בכל יום ניתן לשוב ולהקים מחדש את הריסות ישענו, כי לא חל שום שינוי בייעודנו ותפקידנו. זאת אומרת, יש לך תפקיד, חמוד שלי. יש לך ייעוד, והייעוד שלך זה להיות יהודי, שומר תורה מצוות, וגם תנסה לברוח מזה עד הונולולו ותתנצר חס ושלום, זה לא יעזוב, זה לא ישנה את התפקיד. זה לא ישנה לך את התפקיד. ולכן, אתה צריך לדעת שאף פעם לא מאוחר לתפוס את עצמך, להתנער, מאפר קומי, התנערי, וזהו. רק בידינו הדבר אומר, ורק אנו אחראים לכך, שנוכל מפנה לטובה מצבנו הקשים. וואי 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 וואי, שם לך את האמת בפנים, תדע לך אם המצב שלך לא טוב, וזה בגללך, אבל לא כדי להאשים אותך, לא כדי להרביץ לך, אלא כדי שתבין את האחריות, קח את עצמך בידיים, בוא תערים את עצמך חמוד, תתעודד, אל תוותר לעצמך, והופה, מצב בעזרת השם ישתנה, וישתנה בעזרת השם לטובה. טוב, אז זה הנקודה הראשונה. נקודה ראשונה שאנחנו רוצים להבין שיש הדרגתיות כאן בחורבן ואנחנו רוצים לעצור את עצמנו ולהתרומם. אבל גם אם הגענו עד למטה מה שנקרא, זהו הרב חורבן, מה עושים אז? שמעתי על רבי אברהם קלוגר, יהודי נחמד חסיד צאנז. הסיפור שלו הוא, יש לו ארגון, עזוב את הארגון שלו, בוא נלך אחורה. היה לו בן שם ישראל מאיר, זיכרונו לברכה, בחור בן 18, הבחור בן 18 וחצי, נבחן 600 דף גמרא עם רש"י תוספות, אתה מבין? עכשיו אילוי, באמת אילוי. טוב, יום אחד הוא חוזר הביתה מהישיבה, לאחר שהוא לקה בדלקת ריאות. אבל זה היה בקיץ, כמו עכשיו. אז לא תגיד לי, וואי, תקשיב, מהר לבית חולים, מה כבר יכול להיות בקיץ, מה, על מה? לא צריך שתולל. לכן לא מיירו ללכת לרופא, אבל בשלב מסוים ראו שהמצב שלו הולך ומחריף. אז הם נכנסו לבית החולים. ובית החולים טיפלו בו, אבל גם לא איזה טיפול נמרץ עכשיו. הם לא ידעו הרופאים. שהמצב שלו מחמיר, וכשזה קרה, כבר המצב שלו היה קריטי. והם נאלצו להעביר אותו לבית חולים אחר, אבל אחרי זמן קצר לצרנו הרב, הוא נפטר. הילד בן ה-18 וחצי, בשיא פריחתו, נפטר. עכשיו, האבא אומר, רבי אברהם מקלוגר, אומר, תבין, אתה לא יכול להבין איזה קושי, איזה הרגשה, למה, מה, איזו טעות עשינו, למה לא לקחנו אותו מלכתחילה לבית חולים השני הזה, כאילו, אולי אנחנו צריכים להביא איזה רופא מיוחד, לחפש דרך הרפיר, לא יודע לחפש איזה מישהו, אלוף עולם כזה. למה, איזה הרגשה נוראית, הוא אומר, הרגשנו, הגענו לתחתית שבתחתית, אין לנו יום ואין לנו לילה, זה הרגשה של טעות שלנו, של הרופאים, לא יודע איך להגדיר את זה, אבל ודאי ודאי טעות נוראית. אז הוא נפגש במשפט. מהמהר"ם חגיז, מביא אותו ערוך השולחן גם בשולחן ערוך, ביורי דעה שמה. מהר"ם חגיז חי לפני 270 שנה. הרב בירושלים, והוא כתב את המשפט הבא. שיגגת רופא, כוונת הבורא. שמעתם? שיגגת רופא, כוונת הבורא. זאת אומרת, גם טעות לפעמים מכוונת מהקדוש ברוך הוא. אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, אסור לנו להגיד את זה לפני כן. טוב, אחי, מה זה משנה? מה אני אעשה? גם השגגות שלי, אלוקים מסדר, זה בגלל לא. לא. אנחנו לוקחים אחריות מלאה, אנחנו עושים את המקסימום השתדלות שלנו, אבל אחרי שעשינו את המקסימום השתדלות שלנו, לדעת שבסופו של דבר, יש מישהו מלמעלה שמנהל את הדברים, וזה לא אנחנו, ככה שאנחנו צריכים לקבל באהבה, כל דבר שקורה, כלפי בעיקר, העבר שלנו. מה שעשינו, מה שבחרנו, מה שזה, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, לגבי עבירות, מצוות, נעשה תשובה, זה משהו אחר, אבל לגבי כל ההחלטות האחרות, הגשמיות, רופא, לא רופא, עורך דין, לא עורך דין, ככה רצה הקדוש ברוך הוא. שגיגת הרופא, כוונת הבורא. ורבי אברהם, הוא הגיע יום השנה, אתה יודע, יום השנה הראשונה, ביום השנה הראשון זה היה קשה מאוד. הוא אומר, הייתי, חתמת הייתי על הארץ, הייתי על הפנים, והגעגועי, וזו הגשה מאוד קשה, ואז האדמור מצאנז הזמין אותו לנתניה. הוא יודע שזה יום קשה בשבילו, אז הזמין אותו את כל, טוב, את כל המשפחה לקריאת צאנז, והוא יושב איתו, והוא מספר לו מה, איך, איך עברה השנה. אז הוא סיפר, רבי אברהם קלוגר, שהזמין אותו לארצות הברית, יש להם ארגון שנקרא מאורות. מאורות מלשון ליקוי מאורות, אתה יודע, כי בכל משפחות חרדיות בארצות הברית שעברו אסונות על אף עם ישראל. טוב, אז הוא הגיע שם לשבת, והיו הרצאות, זה, טוב, בשלב מסוים, אתה יודע, הגיע חדר האוכל, הוא רואה 150 משפחות, תקשיב, אוכלים, שותים. אז הוא שאל את המארגן, מה, כאילו, לא איבדתם משהו, מה שנקרא, מה אתם אוכלים ושותים? כאילו, אתה יודע, אין עולם. אין לכם ילד שנפטר, אין לכם שום אסון שקרה במשפחה, כל המשפחות פה, אתה יודע, שמחות וצוהלות. הם ענו לו משפט, ואמרו לו ככה, אם אתה רוצה להישאר על הרצפה, תחזור לארץ. פה מתרוממים. שמעתם? לא משנה מה קרה, לא משנה מה עברנו. אם אתה רוצה להישאר על הרצפה, לך, תשב במקום אחר, מה שנקרא. פה, מתרוממים. וזוהי העבודה של כל אחד מאיתנו. הוא מספר את זה לרבי מצאנז. אז הרבי מצאנז אמר לו, יפה, מה זה, זה ארגון שבת? למה שאתה עושה כזה דבר פה בארץ? אז מה זה להרים כזו שבת? זה הרבה מאוד כסף, זה מסובסד, וזה. אנחנו מסתרים. אמר, לא, אבל תרם. והוא פתח באמת בעקבות זה ארגון שכך חיזקו. ולמה אני מספר את זה? כי אתם רואים, אדם צריך להרים את עצמו. גם אמרנו ארבעה ימים של צום על החורבן, בגלל שזה שלבים וכל שלב יכלו לעצור. אבל גם אם גלנו לשלב האחרון, זהו ג' בתשרי, זרקו אותנו לאף אחד בישראל, שארית הפלטה נזריקה מארץ ישראל. זהו, מי פה אין תקנה. לא, ממש לא. תמיד יש תקנה. תמיד יש תקנה. וזוהי העבודה שלנו. להבין, יש מקום לעבודה, יש מקום לשיפור, והחיים, אתה יודע, אומרים שהדשא לשכן ירוק יותר? אז הוא ירוק יותר, יש שתי סיבות. יש שם שהוא ירוק יותר, בגלל שיש שם משהו מתמלא זבל. זבל מגדל את הדשא טוב יותר, אתה לא רואה פשוט הזבל. אבל יש שאומרים שאולי הדשא לשכן אולי סינתטי בכלל. אין באמת משהו מושלם. אם אתה רואה דשא ירוק, 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 תדע לך, הוא סינתטי. דשא אמיתי, שזה הכוונה, זה החיים האמיתיים, יש חלקים, אתה יודע, שרופים קצת של הדשא, או קרחות פה ושם, או דשא קצת יותר טוב, פחות טוב, זה החיים, חמודים שלי, זה החיים, וזה החיים האמיתיים, לא החיים הלא טובים. לא, זה החיים האמיתיים. החיים האמיתיים, יש בעיות, יש קשיים, ואני אגיד לכם יותר מזה, בואו ניקח אתכם שנייה לעולם של זוגיות, כי זה אחד מהנושא שאני עוסק עכשיו בחודשים האחרונים, מה שנקרא ביתר סט, יתר העוז. אז אני עובר על הרבה מאוד חומר, גם מחקרים, גם אתה יודע, אני משתדל בלי נדר שאני אזכיר להיות טיפוס יסודי. אז מגדירים שלכל זוג יש בעיות. אין זוג בעולם של בעיות. רק הבעיות מתחלקות לשני סוגים. יש בעיות פתירות, זה נקרא. אתה יודע, דברים מקומיים, צדר את הסדרת, זה בלגן, השארת לי פה לשולחן, צדר אותו. זה בעיות פתירות, בסדר, זה אפשר לסדר. אבל יש בעיות קבועות, לא פתירות. זאת אומרת, לא תראה איזה בלגן השארת פה על השולחן, אלא אתה טיפוס בלגניסט. ותבינו, שלכל זוג יש בעיות, אבל 70% מהבעיות של הזוגיות, זה הבעיות הקבועות. לא צדר את השולחן, אלא הטיפוס של, כאילו בורא עולם יודע לזווק זיווגים, זה רק הוא יודע, הוא יסדר את הבלגניסט עם המסודרת, את המאחרת עם העומד בזמנים. כאילו, זה שידוחים שרק בורא עולם יודע לעשות. אתה אומר, איך לא ראיתי, איך לא ידעתי, כאילו מה, לא, אומנות השידוך, באמת. אז למה אני אומר את זה? כי אז רגע, אין תקנה לזוגיות? כאילו מה, אין זוגות שחיים טוב? יש זוגות שחיים מאוד טוב. אבל הם חיים מאוד טוב כי הם למדו פשוט לחיות עם הבעיות האלה. לקבל אותם כחלק בלתי נפרד מהחיים. נכון, הוא ימשיך להיות מבולגן, והיא תמשיך להיות מאחרת כזאת, בסדר. הם למדו להסתדר גם עם הדברים הלא נעימים. שמעתם? החיים הם לא נעימים. אבל מי שחי בגן עדן, פה בעולם הזה, הוא פשוט למד לחיות עם הדברים הלא נעימים כחלק מהחיים, הכל בסדר. אם אתה כל הזמן מנסה לשנות את השני, מנסות לריב איתו, ולמה זה ככה, למה אחרת, אז אתה תחיה בגיהנום. אבל אם אתה מחליט, אתה יודע מה? תקשיב, בסדר. יש לו עוד דברים טובים מאוד, יש לו דברים פחות טובים, נכון? כמו כל אחד מאיתנו. אבל אני מחליט להסתכל על התמונה הכללית, השלמה, ומפה, לצאת הדרך. זו העבודה שלנו. אם נזכה לעשות ככה, נחיה הרבה יותר באהבה ואחווה. שלום ורעות.
תשאלו אותי, תשאלו אותי מי אני, מה אני חושב היום וגם בלילה. תשאלו אותי, תשאלו אותי, אני יהודי, על מה אני חושב, אגיד לכם. תשאלו אותי, תשאלו אותי, מי אני, על מה אני חושב ביום וגם בלילה. תשאלו אותי, תשאלו אותי, אני יהודי, על מה אני חושב, אגיד לכם. אני חושב על ירושלים, עיר הקודש. אני חולם על המשיח שיבוא. אני חושב על ירושלים, עיר הקודש. אני חולם על המשיח שיבוא. תשאלו אותי מי אני, על מה אני חושב היום וגם בלילה. תשאלו אותי, תשאלו אותי, אני יהודי, על מה אני חושב, אגיד לכם. אני חושב על ירושלים, קודש. אני חולם על המשיח שיבוא. אני חושב על ירושלים, עיר הקודש. אני חולם על המשיח שיבוא. I am thinking of ירושלים, עיר הקודש. Mashiach Demokon. I'm thinking of Yerushalayim, Ira Kodesh. I'm dreaming of Mashiach Demokon. חושב על ירושלים, עיר הקודש. אני חולם על המשיח שיבוא. I'm thinking of ירושלים.
שאהבו. עכשיו איתכם חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר. גם השנה, מאזיני כל חי מוסיפים לבנים של זכויות לבניין בית המקדש. שתפו אותנו בקבלות הטובות ובמסרים המחזקים שלכם לימי בין המצרים, ותוכלו לזכות בפרסים. להשתתפות חייגו ל-039-039-039-039, שלוחה 8.
בבית טובי העיר, דיור מוגן יוקרתי בירושלים. החיים הטובים ממשיכים. חייגו עכשיו כוכבית 6422.
לעונג שבת ולשלוש סעודות. השבת, תגלו טעמים חדשים. יקב טפרברג.
הזרה, מכיל אלכוהול. מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
טוב, חזרנו אליכם, ואנחנו בעזרת השם ממשיכים קצת להתחזק בפרשה של השבוע. טוב, אז אמרנו למה יש ארבעה צומות סביב חורבן בית המקדש, אמרנו שזה היה ארבעה שלבים, כן? כי בהתחלה הם עשו, היה י' בטבת, היה את המצור על ירושלים. בסדר, אומר שער הירש, זה שעושים מצור על ירושלים, זה לא אומר שיפרצו אליה פנימה. ואז כן פורצים אליה פנימה ביוד זל מתמוז, וגם זה נקודת ציון בדרך, וזה מה שהיה אצלנו. יוד זל מתמוז, אנחנו יודעים שבאמת הובקעה העיר. הובקעה העיר, וזה שלב שני. אבל גם אם הובקעה העיר, זה עדיין לא אומר שיחרב הבית. זאת אומרת, אם עם ישראל אז היה חוזר בתשובה, ולא היו עושים מה שעושים, אז הבית לא נחרב. וגם אם הבית נחרב בתשעה באב, זה עדיין לא אומר שכולם צריכים לצאת לגלות. אז זה היה אפשרות גם אז לתקן, אבל לא תקנו, ואז יוצאים בג' בתשרי לגלות. וגם אז לא אומרים נואש, אלא אתה רואה שאנחנו ממשיכים לצום. אם אנחנו ממשיכים לצום, סימן שיש סיבה שאנחנו יכולים לתקן את זה גם, כי אם אפשר לקלקל, אפשר גם לתקן. זו העבודה שלנו, יקיריי. ולכן אני מבקש מכם כעבודה על בן אדם לחברו. תזכרו שלוש שאלות. שלוש שאלות מפתח שאתם צריכים להגיד לעצמכם יום יום, בפרט ברגעים קשים של קצת בין אסם לחברו, מה שנקרא. מה זאת אומרת בין אדם לחברו? תראו, יש את הסיפור הידוע על רב סרוס סלנטר, שרב סרוס סלנטר הקים את תנועת המוסר. למה? כי הוא ראה משהו. יש את הסיפור הידוע מה הוא ראה. היו פעם שני סנדלרים שהם כל אחד היה בחייו, הוא רק אחד מהסנדלרים, יום אחד תפס גובה, ברוך השם, בחיל להיות רציני, ופתאום מתברג ופתח מצידים מפעלי נעליים, עבר לנדלן, עבר ליהלומים, ונהיה באמת עשיר. עד כדי כך עשיר, עד שהוא השאיר באבק, מה שנקרא את חברו הסנדלר, והבת שלו התחתנה עם הבן של הרב, בלי עין הרע. הבת שלו התחתנה, או שהבן, כן, הבת שלו התחתנה עם הבן של הרב. יפה. הוא הביא כנראה נדוניה, בכל זה בת. הביא דירה, סידור מלא כנראה. זכה הבן של הרב. ביום החתונה, כידוע בסיפור, ממש בחופה עצמה, החבר הסנדלר, אין מה לעשות, אדם זה בן אדם. והוא מקנה. אנחנו יודעים שגם, שוב פעם, אנחנו לא מבינים בהשגות, אבל גם חווה הרי, קינתה הרי באדם הראשון. נכון? אחרי שיחלה מעץ הדעתי, יחילה גם אותו, למה, למה? יפה, רשי שם אומר, שמה היא תמות, והוא יחיה, ומה המשך? יפה, יישא אישה אחרת. נו באמת, כביכול בשפה שלנו, מה? אז תפרגני לו, שיתחתן, מה? למה לי או לא? אתה רואה שזה משהו שמובנה באדם, וזה משהו שהוא טבעי, אני מבין. אבל יש לקנא ויש להפוך את הקנאה למשהו מעשי. אז במקרה של הסנדלר השני, זה לא שזה שאלה לגדולה, אלא חברו לשעבר, שהוא זמן כמובן לחתונה. אז כידוע בסיפור, מה שהוא עשה זה חלץ את סנדלו, ונפנף בסנדלה, סנדל לעבר חברו, זה עכשיו שהוא ממש מלווה את החתן עכשיו לחופה, אתה יודע, רגע מרגש, שכולם, כל הצלמים היו שם, כל ה-who's and who's, והפפפרצי, והלא יודע מה שתגיד לי גם, אז כולם היו שם, ומצלמים, מצלמים, אז הוא הרים את הסנדל שלו, ואמר לו, היי, אתה יודע, בוא, אתה מוכן לסדר לי את הסנדל הזה, כבוד הסנדלר? לא יודע אם ככה בדיוק אמר את זה, אבל זה היה רעיון, והסנדלר לשעבר לקח את זה מאוד קשה, עד כדי כך קשה שהוא התעלף ופרחה נשמתו. לא פרחה נשמתו בתשובה, לא פרחה נשמתו ב, לא יודע מה, בהתלהבות והתרגשות מפאת הרגע הקדוש, אלא בגלל הבושה. הבשורה סלנדר ששמע את הסיפור הזה אמר, אני לא יכול לעמוד מן הצד, אני מקים את תנועת המוסר, בית המוסר, שאנשים יעבדו על המידות שלהם, שאנשים יתקנו את מידותיהם, ואז מה? מאיזה חלק של הסיפור הוא התפעל, רב סור סלנטר? האם הוא התפעל מזה, שתראה איזה רשעות, איזה רשעות של הסנדלר הנוכחי, שהוא עדיין נשאר סנדלר, בגלל קנאה בחברו המצליח, הוא צריך הוא ביזה אותו ברמות כאלה, אלה, אם אנשים הגיעו לתת רמה כזאת, חייבים ללמוד מוסר. האם בחלק הזה של הסיפור הוא יתרגש? או האם הוא יתרגש בכלל מהחלק הסיפור השני? לא מזה שביזה אותו, שבאמת עשה מעשה נבלה כידוע, שלא לעשות אותו. אלא יש רוצים לומר, שמה שרב סור סלנטר זה לא להתפעל מזה שכינה, לא, זה גם די נדיר. כמה אתה מכיר אנשים שיבזו מישהו ממש בחתונה שלו, בשביל זה להקים תנועת מוסר? לא יודע. אלא יש רוצים לומר שזה החלק השני. הצד השני של המתרס זה הסנדלר, שהוא כבר לא סנדלר, שהוא איש נדלן מכובד. אבל ברגע שהזכירו לו מאיפה הוא הגיע, אז הוא לקח את זה כל כך קשה, שהתעלף באמת. מזה שאומרים מזדעזע רב סור סלנטר ואמר, מה? תקשיב, מה אתה מתרגש? אז הוא הזכיר לך משהו מעבר. דנה דף דף, תגיד לו, אתה יודע מה נכון, ברוך השם. מאשפות ירים אביון, מה? אבן מעשו הבונים, הייתה כראש פינה. קח את הסנדל, תרקוד איתו, בוא נה, נכון. זכיתי, בוא נה, הייתי פעם סנדלר, חבר'ה, זכיתי, השם אוהב, השם תודה, אתה מפנק אותי. אז במקום להיפגע, במקום לקחת ללב, מה? כלל אותו, משום כלילות, אתה יודע, תקליל את המצב, בסדר, אז אמרו לך, עשו לך, מה אתה לוקח את זה כל כך קשה, כבד, סוף העולם, לא מדבר איתו, מתעלף, מה? תכלס הוא אמר משהו נכון, באמת, אתה פעם סנדלר, נו מה? מה זה, 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 זה מקור של גאווה, מקור של ביזיון? תלוי איך אתה מסתכל על זה. אני חושב שזה מקור לגאווה, למרות שבאת מסנדלרות, תראה איפה אתה היום. הרי בינינו, רוב האנשים יודעים שהיית פעם סנדלר, ואם הם לא, להפך של הסיפור אישי, תקשיבו, הייתי פעם סנדלר, והיום ברוך השם, שעה טובה, הבת שלי מתחתנת עם הבן של כבוד הרב. לא הבן השבבניק של הרב, יש גם כאלה. אבל הכוונה היא שאתה רואה, תשמח. יופי. ואז לכן רוצים להגיד שמה שרב סור סלנטר פתח את בית המוסר זה על זה. שלא לקחת דברים כל כך קשה. כי אני אומר לכם, יהיו אנשים שיעירו לכם, ויהיה למה להגיד. אבל אתם מהיום שואלים את עצמכם שלוש שאלות. שימו לב טוב. שאלה ראשונה. מה אתם אומרים לעצמכם בראש? מה? מה אתם אומרים לעצמכם בראש? ואני אסביר. אתם מנהלים עם עצמכם דו-שיח נון-סטופ. כל הזמן, כל אחד מאיתנו מדבר עם עצמו בראש. אומר, ככה זה נראה לי, לא נראה לי, מה אתה אומר, מה זה, וכן הלאה. כל אחד מאיתנו מדבר עם עצמו בראש. יופי. עכשיו, אחרי שהבנתי את זה, כאשר מישהו עכשיו נגיד, עכשיו אני חוזר לסיפור של רב סור סלנטר, הוא צועק לו, בואי, אתה יכול לתקן לי את הסנדל? מה עובר לך בראש? מה אתה אומר לעצמך בראש? האם אתה אומר לעצמך, יו, איזה בושות! אימאלה, כאילו, איזה פדיחה, או שאתה אומר לעצמך, איזה בן אדם, אני לא מאמין. לא משנה, מה עובר לך בראש עכשיו? כי אני אומר לך מראש, מה שעובר לך בראש, זה מה שאתה תרגיש. כל הרגשות שעוברות לנו בלב, אם זה רגשות של שנאה, רגשות של קנאה, רגשות של עצב, או להבדיל, רגשות של שמחה, של סיפוק, של הצלחה, הם הכל תלויות קול פנימי בראש. הם לא תלויות מציאות, הם תלויות קול פנימי בראש. כי אם אתה אומר לעצמך, איזה אפס אני, הנה תפסו אותי, מה אני שווה, סך הכל סנדלר, אז אתה תרגיש ככה. אבל אם אתה תרגיש, א', הנה השם אמר לו כלל. אתה יודע מה, הנה זה, זה התיקון שאני צריך לקבל עכשיו, נכון? כי יותר מדי טוב לי, בלי עין הרע, אני אומר לך ברצינות, יותר מדי טוב לי, תראה, השם זיכה אותו בפרנסה, זיכה אותו להתחזק, זיכה אותו שהבת שלו תחתן עם הבן של הרב, אי אפשר שתחיה בגן עדן, אין אף אחד שחי בגן עדן, משהו חייב, חייב להיות מתשוקמק אצלך בחיים. אני בלי להכיר אתכם, בלי להכיר אתכם, לא רוצה להפחיד אתכם, אבל אני אומר לך, אני לא נביא, ויש לכם משהו מתשוקמק בחיים. 100%. כי לכולם יש. יופי. אז אם זה חלק מהחיים, אני חוזר, מה אתם אומרים לעצמכם בראש? תעשו לעצמכם בדק בית. ונא לא לשים נקודה או סימן קריאה בסוף מה שאתם אומרים לעצמכם בראש. בדרך כלל אנחנו מאוד מאמינים למחשבות שלנו, ומלא במידה במחשבה אומרת לי כך או אחרת, אני שם נקודה, או במקרה אפילו יותר טוב, סימן קריאה, שככה זה. איזה בושו. בחינה לבצע זה סימן קריאה. זהו, הלך לי החיים, סימן קריאה. אני מבקש מכם, מהיום, בתום כל משפט, כביכול, בקול הפנימי שלכם, אל תשימו נקודה וגם לא סימן קריאה. אלא אני מרשה לכם לשים סימן שאלה. האם זה סוף החיים? האם זה מתבושות כאילו? שים סימן שאלה. לא סימן קריאה. תבחן את התוצאה. תבחר את התגובה שלך. אל תגיב ישר. אל תלך על צורה אוטומטית. שנייה. מה הרצון השם נתברך ממני? תעצור. אתה מזה לעצור? תתאפק. וישבו בני ישראל את נשי מדיין ואת טפם ואת כל בהמתם ואת כל מקניהם ואת כל חילם בזזו. תקשיבו, אני אף פעם לא בזזתי. אבל יש לי הרגשה שזה כיף לא רגיל. מה אתם אומרים? לבזוז. אתה יודע, תן לי לבזוז. עכשיו, זה לא, אין שום בעיה בזה. זה מלחמת, מלחמת מצווה. כל המדיינים, תקשיב, אני בוזז להם את החנויות, בוזז להם את הבתים, יש. אז זה מה שהיה, אבל, שימו לב טוב, אמנם בזזו בזזו, אבל ויקחו אומר הפסוק את השלל ואת המלכוח באדם ובבהמה, ויביאו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל עדת בני ישראל, את השבי ואת המלכוח ואת השלל אל המחנה. אומר המדרש, להודיעה, מה? שבחן של אותם לוחמים, שלא נטלו כלום מן הביזה שלא ברשות, אלא הביאו לפניהם, ואחר כך נטלו. שימו לו את המקרה פה. יוצאים למלחמה. עכשיו במלחמה, כמו במלחמה. מעבר לשרוד, אתה רוצה לנצח. וכשאתה מנצח, יש לך הרגשה אילאית. תקשיב, ניצחנו, כאילו יש, יש, יש. עכשיו, תארו לעצמכם, אדם פותח איזה מפעל, עושה איזשהו עסק. כאשר הוא מצליח, הוא מרגיש על ענן, על ענן. נו, זה עוד כלום לעומת מלחמה. כי כשאתה מצליח בעסק, זה בגדול בעיקר עשה טוב. אין פה סור מרע, זאת אומרת, לא ניסו להרוג אותך, ואתה ניצלת, או שהיה איזשהו סכנה ונושעת. מלחמה לעומת זאת, זו שמחה כפולה, א', אתה יודע, אתה בסכנת חיים, אתה או עמך וכדומה, ושאתה מנצח זה ניצחון כפול, אתה גם ניצחת וגם הרווחת את החיים, אז תן לי לבזוז, תן לי לבזוז עכשיו! והם לא בוזזים, הם לוקחים את הכל, מביאים את זה אל לעם וזהו, שים את זה פה. ולכן, יוצא משה רבנו ואלעזר הכהן לקראתם, כך כתוב, ויצא משה ואלעזר הכהן וכל נשיאי העדה לקראתם אל מחוץ למחנה. תקשיבו מוריד לפניכם את הכובע. אומר בחיים זייד שכן מצטט, הנה השבח והתהילה שחזל עונדים לבני ישראל רע ועצום עד מאוד. למה? אומר, מכיוון שהם התאפקו ולא נגעו שום דבר, ההתאפקות הזאת שווה מיליונים, וזה דבר ענק שמלמד אותנו, יקיריי, בא לך, אבל לא, תנסה. אני יודע שנכשלת, אני יודע שהיה לך נפילות, זה בסדר, אתה בחברה טובה, לצערי הרב, אתה לא היחיד, אבל אתה כן יכול להתרומם מזה, זה תזכור, אתה יכול להתרומם ולא אכפת לי כמה אחרים לא מתרוממים, זה לא מעניין אותי, אני מדבר אליך. אתה יכול להתרומם ולהתאפק, ונמרות שבא לי לבזוז עכשיו, אני מביא את כל הביזה למשה רבנו, ועכשיו אתה יודע מה, תחליטו מה שתחליטו, ונקבל את חלקי כמו כולם. ההתאפקות הזאת, הבקשת רשות הזאת, יש לה משהו מאוד גדול. אתה יודע, כל אחד חושב שהוא מבין, כל אחד חושב שאתה יודע. אתה יודע, אני מכיר ישיבות שאתה צריך לבוא לבקש רשות. הרב, אני יכול לצאת לשבת? ובשלב מסוים בחורים אומרים לעצמם, מה אני צריך לבקש רשות? אני צריך לבקש רשות? מה, אני בגנון פה? מה הוא אימא שלי? כאילו מה? מה? אז אתה רואה שפה אותם אנשים שיצאו למלחמה, חזרו עם השלל, שמו את זה, מה שנקרא, לפני משה ואהרון נפטר, אבל משה ואלעזר, הכל במקרה הזה, ומתחלק לפי מה שאתה חושב. לבקש רשות. משה רבנו. אתה מכיר את הסיפור של משה רבנו? יופי, מה היה משה רבנו, אתה יודע? משה רבנו כתוב, וילך משה, וישב אל חותנו. מה זה וישב אל חותנו? הוא הולך ליתרו. למה? למה? אומר רשי, ליטול רשות. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא נגלה עליו בסנה, בוא, שלח את עמי, אתה יודע, לך תוציא את עם ישראל במצרים, ואומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, אחרי ויכוחים וכן הלאה, טוב, שנייה, דקה, אני כבר חוזר, הולך להרוז תיק וכן הלאה, ואני הולך לשאול את חמי. הולך לשאול את יתרו, הגר צדק, מה שנקרא, בעל תשובה. משה רבנו, צריך לבקש רשות מגר שהתגייר, מי זה בעל תשובה אחד, כאילו אני לא מבין מה זה הסיפור הזה, אה? השם אמר לי, אני לא צריך רשות מאף אחד, תקשיבו. לכאורה, ליטול רשות, מה הכוונה? אם יתרו היה אומר לו, לא מתאים שתלך. לא, מי אלים, אין לי מישהו במקומך עם הכבשים, תשאר עם הכבשים. אז משה רבנו נשאר, אימאלה. ללמוד לבקש רשות. אותה דבר אומר המדרש גם לגבי נוח. צא נוח, כתוב את הדבר, וידבר אלוקים אל נוח, צא מן התיבה, מכירים יופים? אז מה זה צא מהתיבה? אומר המדרש כך, אני מצטט. אמר רב יהודן אומר, אני אם הייתי נוח, הייתי שובר את התיבה ויוצא לי. כאילו בוא אני שנה שלמה שמה. נמאס לי מהכל. מהחיות האלה יצאו לי מאף. המזג האוויר הזה בתוך התיבה חם, לך אין אוויר. יש לי חלון אחד, וגם ככה כל הבעלי חיים שהם עושים חגיגה. תבין, במושב יש עוד ריח של פרות. פה יש ריח של, אני כבר לא יודע מה, כל הבעלי חיים בעולם, זה צחנה נוראית. נמאס לי, לא יורד כבר גשם, כבר חצי שנה יותר, מה? ירדו רק 40 יום, אז מה? די, אני יוצא! לא, אומר נוח, אני לא יוצא. אז מה כן? אומר הפסוק, אומר המדרש ככה. אלא אמר נוח, כשם שלא נכנסתי שלא ברשות, איני יוצא אלא ברשות. עד שהקדוש ברוך הוא לא אומר לי, צא מן התיבה, לא יוצא. אז אתה רואה שהמורה, רב יהודה, אמר, אם אני הייתי במקום, הייתי בועט כבר, בועט! בוא נעניק, שנה שלמה פה, חלס. לא בועטים, לא בועטים. סבלנות. בקשת רשות, בא לי, אבל לא. אז ככה נהג משה רבנו? ככה נהגו פה הקבוצה אצלנו שחזרו מהמלחמה, ממלחמת מדיין? וככה גם אנחנו צריכים לנהוג. לדעת, שיעור בהתאפקות נקרא לזה ככה. בא לי, אבל לא. מה אתה אומר לצלך בראש? זו השאלה הראשונה. תחשבו על זה.
אין דבר רק יקוד, הכל לטובה. הגדול בעולם, שנחשוב ונאמין באמונה, אמונה שלמה. וזה כלל גדול גדול בעולם, שנחשוב ונאמין באמונה, אמונה שלמה. שאין דבר, אין דבר יורד מן השמיים, שאין דבר, אין דבר יורד מן השמיים, אין דבר, אין דבר יורד מן השמיים, אין דבר, כי הכל, הכל לטובה. זה כלל גדול גדול בעולם, שנחשוב ונאמין באמונה, אמונה שלמה. וזה כלל גדול גדול בעולם, שנחשוב ונאמין באמונה, אמונה שלמה. שאין דבר, אין דבר מן השמיים, שאין דבר, אין דבר יורד מן השמיים, אין דבר, אין דבר יורד מן השמיים, אין דבר, כי הכל, הכל לטובה. שאין דבר, אין דבר יורד מן השמיים, שאין דבר, אין דבר יורד מן השמיים, שאין דבר, אין דבר יורד מן השמיים, אין דבר, כי הכל, הכל לטובה. מן השמיים, אין דבר, אין דבר יורד מן השמיים, אין דבר, אין דבר יורד מן השמיים, אין דבר, כי הכל, הכל לטובה. שאין דבר, אין דבר יורד מן השמיים, אין דבר, אין דבר יורד מן השמיים, אין דבר, אין דבר יורד מן השמיים, אין דבר, כי הכל, הכל לטובה, אין דבר, כי הכל, הכל לטובה.
אין דבר רע, הכל לטובה. יקיריי, היא רצו שככה נחיה, אה? אין דבר רע, אין דבר רע, יורדת מן השמיים. אוקיי, אז אנחנו רוצים לחיות ככה, ואם כבר אנחנו אומרים את המשפט הזה, שהוא באמת עוצמתי ונכון, אז אמרנו שלוש שאלות שאני רוצה שתשאלו את עצמכם. האחד, מה אני אומר לעצמי בראש? האם אני אומר לעצמי, אוף, למה זה קורה לי? או שאני אומר לעצמי, אין דבר רע, אין דבר רע, יורד. בסדר? אז נא לבחון ולברור מה אנחנו אומרים לעצמנו בראש, מצד אחד. מקרה השבוע באמת נפטר הרב רפאל אדרי הצדיק מרעננה. הוא ביקש מהבן שלו שיכתבו על המצבה שלו דבר אחד, תקשיבו טוב, מה יכתבו עליו, על המצבה. הרי מה שכתוב על המצבה זה די מחייב, זאת אומרת, אתה לא סתם כותב מה ש... אתה יודע, זה מחייב. אז הוא ביקש מהבן שלו לא שיכתבו עליו תארים, הגאון, הגדול, הצדיק, המקובל וכן הלאה, הוא ביקש משהו אחד. הוא ביקש כך, שיכתבו שמרגלה הבה בפומה. דבר אחד הוא היה רגיל לומר כל הזמן. כל מן דעביד רחמנה, לתעבור דעביד. אתה מבין? שזה יכתבו על המצבה שלו, שזה מה שהוא היה רגיל להגיד כל הזמן. אתה מבין מה, מה זה הדבר הזה? מה נגיד לך, הוא סבל בשנים האחרונות, והוא כל פעם שהיה כואב לו משהו, הוא רק אומר, אוף, והוא רחום יחפר אבון, בלי האוף הזה, כאילו, והוא רחום יחפר אבון ולא ישחית, והוא רחום יחפר אבון. כל כאב, אוי, והוא רחום יחפר אבון. מה נגיד לכם? טוב, אז זה דבר שאנחנו צריכים להתחזק, כל אחד מאיתנו להביא, שבאמת, שאלה, מה אנחנו אומרים לעצמנו בראש? נקודה ראשונה. נקודה שנייה, מה אנחנו אומרים לעצמנו בראש על האדם השני? הרי תמיד יש שניים פה, נכון? אנחנו לא נפגעים סתם, אנחנו לא מתעצבנים סתם, אנחנו מתעצבנים כי קרה משהו בדרך כלל עם עוד מישהו בנידון, עוד מישהו בסיפור הזה, עוד מישהו בקלחת הזאת. אז אני לא רק ששואל אתכם, תשימו לב טוב מה אתם אומרים לעצמכם בראש, אלא שימו לב טוב מה אתם אומרים לעצמכם בראש כלפי האדם השני. למה אני אומר את זה? כי אני רוצה פה ליצור כלל, ולצוק פה תבנית ברזל. והתבנית הזאת היא כזאת, שימו לב טוב. אני אשאל אתכם עכשיו את השאלה, אבל תענו לי את האמת. בסדר? אל תתייפייפו, אני לא מחפש, תחשבו באמת. כל מי שעושה לכם מה שעושה לכם, כי אתה יודע, לפעמים הוא אמר לך, הוא עשה לך. האם הוא עושה את זה, ותחשבו על זה, האם הוא עושה את זה בכוונה? נכון, מישהו מצייר אתכם, האם הוא עושה את זה בכוונה? מה הכוונה? נכון, אשתך אמרה לך משהו, בעלך, האם הוא עושה את זה בכוונה, או ש... אתה יודע, לא טוב לו, הוא עצבני, הוא פולט מילים, ושאחרי זה הוא עצמו מצטער עליהם, ואני אומר לכם שב-99.9 מהמקרים, אנשים לא עושים את זה בכוונה. הוא לא אומר לשם ייחוד קודשה בריך ושכינתי, אני איך צער אותו עכשיו, וגם אם הוא אומר את זה, הוא אומר את זה מתסכול, לא באמת, באמת מתכוון לזה. יכול להיות שאחרי זה הוא כועס על עצמו, ואחרי זה הוא אומר, למה עשיתי את זה בכלל, ומה עשיתי פשע אני, כאילו. צאו מנקודת הנחה, שאנשים הם טובים, באמת אני אומר לכם. תנסו תמיד להחליף כעס בחמלה. כעס בחמלה. כל פעם שאתם עצבניים על מישהו, אתם כועסים או לא ועולה מאוד, תחליפו כעס בחמלה. ולפעמים דווקא אנשים שאנחנו הכי הרבה כועסים עליהם, זה אנשים שאנחנו הכי הרבה צריכים לחמול עליהם. טוב, לא תמיד, נכון. אבל בואו נבין שכל דבר יש לו השלכות, ואנחנו צריכים להתחזק בזה, ועדיף בפרט עכשיו בשלושת השבועות, יותר חמלה, יותר רחמים, יותר אהבה. יש כזה שיר לו, יותר נננה. קיצור, אז מה אני אומר לעצמי על השני, זו הנקודה השנייה שאני רוצה להכניס, כי אנחנו צריכים רגישויות, בפרט בתקופה הזאת, ומלחמת מדיין הייתה בפרשה של השבוע. בורא עולם אומר למשה רבנו, יאללה, קח אלף למטה. מה זה אלף למטה? אלף מכל שבט. נשלחים 2,000 לעמוד במלחמה. זאת אומרת, מכל שבט 1,000 למלחמה, ועוד 1,000 להתפלל עליהם. שואל רב חצקל, למשתן שאלה חזקה, ידועה, לא מבין למה. א', לא מובן למה צריכים לשלוח 1,000 מתפללים למקום המערכה. הם שלחו אותם למקום המערכה. כאילו, לגדר של הגבול. שלחו אותם לעזה, שלחו אותם ללבנון. למה? קודם כל, בוא, תשאיר אותם בבית כנסת שלהם, שישארו בכולל, והתפללו. למה צריך ללכת עד לגבול עכשיו? מה, זה סדר להם עכשיו ישיבות שמה, אוכל להביא להם, זה הפקה, זה חתיכת הפקה. תפילה מתקבלת מכל מקום, חמוד. אני לא צריך דווקא ללכת למקום מסוים, אני מתפלל פה, ונכון, יש מקומות יותר, אתה יודע, בית מדרש, בין עמודה, מה שנקרא, מקומות קדושים, אבל לא מקום מלחמה, לא כתוב שמקום מלחמה זה מקום של עת רצון, או מקום קדוש, לא, ממש לא. אפילו לזה בארץ העממים מצדי. השאלה הראשונה, למה צריך, ושלא מספיק שישארו בבית או בבית כנסת וכדומה. א', ב', למה צריך 1,000 מתפללים? אתה יודע, קודם כל, מספיק מניין. שלח מניין של צדיקים, 10 בטלנים, מה שנקרא, שלח 10 מתפללים, שילכו ויתפללו, וזה יהיה מספיק טוב. בטלנים זה לא למישון דבר שלילי, כידוע מסכת מגילה. כמונה אנשים שבטלים מלאכתם, והם עסוקים אך ורק בתורה ויראת שמיים. אז יש כאלה בכל עיר, אחרת זה לא מוגדר כעיר מבחינת החזל, ותשלח אותם. אדם צריך 1,000 מכל שבט. מה, כאילו לא הגזנת פה? שאלה שלישית, מה עם תפילות של עם ישראל? לא מספיק? מה לא מספיק שעם ישראל מתפלל? צריך לייחד פה, אתה יודע, קבוצה מיוחדת. וכן הלאה, וחוץ מזה, וזו הנקודה הרביעית, הרי סך הכל בורא עולם ציווה למלחמה, זה מלחמת מצווה, נקום נקמת בני ישראל מעט המדיינים. אז מה צריך? זה כאילו, סייעת ושמיים, מה שנקרא. בורא עולם, עושה את העבודה, אתם, השם ילחם לכם, אתם תח הראשון, נהדר. אז כל השאלות האלה, אני רוצה להבין אותם. אמרנו, א', למה צריך 1,000 מכל שבט? למה לא מספיק מניין? למה לא מספיק שהמניין הזה יהיה בבית כנסת ולא הולך לשם? למה לא מספיק תפילות עם ישראל? צריך לייחד, דבר אחרון, זה מלחמת מצווה, אז למה בכלל להתפלל אם התוצאה היא ידועה? השם ברור שנצח אותם. עונה רב חצקל ככה. אכן, באמת, הקדוש ברוך ניהל בעצמות המלחמה. אבל, טבעו של האדם הוא נוטה לחשוב כי כוחו ועוצם ידו עשה לו את החיל הזה. תקשיב, אני ואני. ומחשבות אלו הם תחילת הכישלון חס ושלום וההפסד במלחמה. אם אתה רוצה להצליח במשהו, אתה חייב לזכור, זה הכל מהקדוש ברוך הוא. שום דבר, אני עושה השתדלות, אני הולך עד לגבול אפילו, וזה הסיבה שהוא שלח אותם באמת לגבול. יש אומרים שהוא שלח אותם לגבול, מכיוון שא', כדי שירגישו על הבשר שלהם את הנושא הזה של המלחמה. תסכימו איתי שעכשיו, אם אנחנו, חס ושלום, שלא יהיה מלחמה, אבל אם עכשיו יש משהו בעזה, אז יש הבדל בין תפילות בבני ברק, או ירושלים, לבין עזה. כי אם אתה תהיה לגבול של עזה, תאמין לי, התפילות שלך יהיו יותר רציניות, נכון? למרות שאתה נתפלל על אותו דבר, שאת החיילים יצליחו וכדומה. אז לכן צריך קודם כל 1,000 על 1,000, אחד על כל חייל, זאת אומרת שאף חייל לא ירגיש, תשמע, זה אני. למה? הוא מסתכל אחורה, רואה את יעקב הצדיק האברך, מתפלל עליו, אז אתה מרגיש שמרח, איפה אני? ברור שזה הכל בזכות יעקב המתפלל. אז א', שלא יחשבו שהם והם והם. דבר שני, שהמתפללים ירגישו יותר, ירגישו יותר, ואז התפילה שלהם תראה אחרת. הלימוד תורה שלהם יהיה אחרת. זה שיעור חשוב, יקיריי. שיעור מאוד חשוב, שאנחנו צריכים להרגיש קרובים אחד לשני. זאת אומרת, כמו שהמתפללים צריך ללכת עד לגבול, להרגיש את המלחמה, להרגיש את החיילים. גם אנחנו, כדי להבין משהו, צריכים להתקרב. להתקרב לזולת כדי להבין אותו, להבין מה הוא עובר. תמיד תזכרו שמאחורי המילים יש צורך. עוד פעם, מאחורי המילים, מאחורי המשפטים, גם אם המילים והמשפטים הם עוקצניים, הם פוגענים, הם מעליבים. תנסו לא להתפעל מהקליפה, אלא לחפש את הפרי. והפרי הוא צורך. למה ככה מדברים אלינו? איזה צורך יש לשני? זה מה שאני רוצה שתשאלו את עצמכם, לא רק מה עובר לי בראש, אלא מה אני אומר לעצמי על השני. ותמיד תנסו להחליף, כמו שאמרנו, להחליף חמלה בכעס. זאת אומרת, כעס בחמלה. אבל שוב, לא לחשוב שאנחנו זה אנחנו ולקחנו ועשינו. זה מה שאומר המדרש, אני מקפיץ אתכם קצת בהמשך הפרשה, ומקנה רב היה לבני ראובן ובני גד. הלכה, אומר המדרש, 3 מתנות נבראו בעולם, בכל אחת מהן נטל חמדת כל העולם. מי שיש לו את שלושה דברים שאני אגיד לכם עכשיו, יסתדר בחיים. הוא אומר כך, זכה בחוכמה, אומר המדרש, זכה בכל. אם אתה חכם, תקשיב שלך הכל. זכה בגבורה, זכה בכל. אם אתה יודע לכבוש את היצר שלך, אתה יודע, אתה מושל בלבבך, תקשיב, זכה בכל. ואז משהו קצת מפתיע, אבל זכה בעושר עם עין, זכה בכל. טוב, יכול להבין את זה, בסדר? אבל ממשיך המדרש ואומר סייג אחד. והסייג הזה, כל זה נכון שמי שזכה בשלושה דברים הללו, הוא מסודר. בזמן הוא מדגיש שהן מתנות שמיים ובאות בכוח התורה. רק אם זה מתנות שמיים, וזה בא בכוח התורה, נהדר. אבל אם לא, אם עכשיו זה קומבינה שלך, אתה לקחת את זה בכוח, לא משנה מה, בכוחו וגבורתו של בשר ודם, אינו כלום. מתנות אלה אומר המדרש, בזמן שאין באות מהקדוש ברוך הוא, זה נהדר, אבל אם לא, סופן להיפסק. וחזל נותנים כמה דוגמאות, קחו דוגמאות. למשל, שני חכמים עמדו בעולם, אחד עובד כוכבים, אחד ישראל. אחי תופל מישראל, בלעם מאומות העולם, ושניהם עמדו מהעולם. גם אחי תופל. אין, זהו נגמר. לכן שני גיבורים עמדו בעולם. איזה שני גיבורים? אחד מישראל, אחד מאומות העולם. זריקו. אז ככה, הגיבור מישראל זה שמשון, וגוליית מאומות העולם. ושניהם, גם שמשון, נאבדו מן העולם. שני עשירים. נו, נו. תנו שני עשירים, אחד מהגויים, אחד מישראל. מה אתם אומרים? אז ככה, קורח מישראל והמן, ראיתם? מעניין, לא חשבתי לב, המן מאומות העולם, ושניהם נאבדו מן העולם. למה כבוד עליו? למה שניהם משני הכיוונים? למה אומר המדרש? שלא היה מתנתן מן הקדוש ברוך הוא, אלא חוטפים הם להם. אופה, איזה ביטוי חזק. חוטפים אותה להם, וכן אתה מוצא בבני גד ובני גרובן, שהיו עשירים, וזכן זה מקוש על הפרשה שלנו. ולכן היה להם קנה גדול, וחיבבו את ממונם, וישבו להם לחוץ לארץ. סופו של דבר, ויגלם, הם יוצאים לגלות, לראובני, לגדי שבר חצי שבט מנשים, יגרם להם על שיפרישו עצמם מנחם, דבר ראשון. דבר שני, הם חטפו. הם לקחו את זה לעצמם. מה זה לחטוף? ואיך עושים את זה? כל זה ועוד. אחרי השיר הבא.
הללה אני בוכי, אני בוכי, הללה אני בוכי, אני בוכי. אני בוכיה, הלל אני בוכיה, אני בוכיה. מנחם משיב נפשי, איני 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 יורד המים, כי רחק ממני מנחם משיב נפשי.
עכשיו איתכם חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר. חושבים קדימה עם אליעזר גרוס, יושב ראש קבוצת בסדנו ואנשי מפתח בכלכלה. כל יום ראשון ב-10 בלילה, תשובות לשאלות המאזינים שרוצים לדעת איך להשקיע נכון. להשארת שאלות 039-039-039, שלוחה 9. חושבים קדימה בהגשת אסף קליין. ראשון, 10 בלילה, כאן בכל חי.
בבית טובי העיר, קהילה פעילה ותוססת לבני 70 פלוס. הצטרפו אלינו לדיור מוגן יוקרתי בירושלים. חייגו עכשיו כוכבית 6422.
המוזיקה החסידית לאן? במוצאי
במחצש הקרוב, אם ירצה השם, נערוך דיון מיוחד ומרתק בהשתתפות מוזיקאים, מפיקים ומאבדים. לאן מועדות פניה של המוזיקה החסידית? תוכנית מיוחדת בהגשת מני גרה שוורץ. מוצאי שבת ב-11, רק כאן בכל חי ובכל חי מיוזיק. עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
טוב, חזרנו אליכם, יקיריי, 1:18. אז ככה, אז אמרנו שלמעשה לא לקחת דברים לבד, לא חוטפים. מה זאת אומרת לא חוטפים? איך אפשר לחטוף דברים? אז לדעת שאנחנו, כל מה שיש לנו, זה מתנה מהקדוש ברוך הוא. והשאלה אם אנחנו עושים את זה, אם עושים דברים טובים, דברים פחות טובים, אז נא לעשות דברים טובים, הדברים שקיבלתם. קיבלתם מתנות, קיבלתם שכל, קיבלתם חוכמה, קיבלתם כסף, קיבלתם מה שתרצו. תעשו את זה דברים טובים. אוקיי, אז בואו ננסה לגעת בכמה נקודות חשובות שכדאי להפנים אותן. נקודה ראשונה. בואו לא ניתן לאנשים אחרים להרוס אותנו. אופה. לא לתת לאנשים אחרים להרוס אותנו, כי יש אנשים שהם קשה להם לפרגן לכם. אני אומר לכם את האמת, קשה להם לפרגן לכם. הם לא אנשים רעים, אבל קשה להם לפרגן לכם. למה אני אומר את זה? כי השבוע באשרה ימית היה אצלנו בחור בשם אושרי מנהיימר, בחור מקסים, אחד מתוך שלישייה, גדל בדרום תל אביב, כפר שלם, ובשלב מסוים הוא מגיע ללמוד בישיבה תיכונית כזאת. אחד מאנשי צוות הבכירים, אני מדגיש הבכירים, אני לא אגיד מי, אני יודע מי מהם, אבל בואו נשאיר את זה ככה בדלתיים סגורות. אחד מאנשי הצוות אומר לו בפנים בלי בושה, אושרי, ממך לא יצא שום דבר, מקסימום פועל זבל, אבל לא אפילו הנהג של המסעית, ההוא שעומד מאחורה, זה שנתלה מאחורה, פחות או יותר זה העתיד שלך, אני רואה. אתה לא, אתה מבין? אתה לא. נו, מה הייתם אומרים? האם היו אומרים כזה דבר? האם זה היה מחזק אתכם? האם זה היה מעודד אתכם? האם אתם מרגישים, אהה, איזה רוח, קרירה, הנפש עייפה, תודה, תודה על החיזוק. סתם לא, נכון? אוקיי. אז ככה גם הוא. זה היה מאוד קשה. מאוד לא נעים. אז מה שהוא עשה, זה במקום ללכת, אתה יודע, ולהידרדר, ועוד רגע אני זורק את הכיפה ואני לא יודע מה קורה, הוא החליט להתחזק. ובשלב מסוים הוא אפילו מתגייס לצבא, ובצבא הוא מקבל צלש. אות כזה, שאתה עושה, עשית משהו רציני מאוד. אז עם האות הזה, הוא חזר לישיבה התיכונית שלו, להראות את זה לאיש חינוך ההוא, שאמר לו, אתם זוכרים מה? יופי. אז הוא רצה להראות לו, לא כי, כאילו, בוא, סתכל, יחלתי, לא, לא בצורה כזאת, ממש לא. אלא הוא רצה להראות לו, תקשיב, אני רוצה לחסוך, נקרא לזה, את האושרי הבא. אני רוצה לחסוך את העוגמת נפש מהבחור הבא. אז אתה רואה, הנה, אתה אולי לא האמנת בי, אבל בבקשה. אז הוא הגיע, הוא מגיע לאיש חינוך הזה ומראה לו את זה ואומר לו, בבקשה, אתה רואה, הצבא מאוד מעריך כאילו את מה שאני עשיתי, וחבל שכאילו כבודו לא העריך אותי. אז במקום להגיד, אתה יודע, שאני אגיד וואו, מכילה, אתה יודע מה? טעיתי, חטאתי, אביתי, פשעתי. במקום להגיד את זה, לא, ממש לא, בדיוק ההפך, אני אמרתי את זה. היי, למה אני מחמת זה? אתם יודעים, כי לפעמים אנחנו פוגעים באנשים. אתה יודע מה, ואולי אפילו אני אלמד זכות, אנחנו אפילו מרגישים קצת שפגענו. בסדר? למה לא מבקשים סליחה? אני רוצה להגיד לכם משהו, שיקחו את זה תשומת לבכם, אני אומר את זה לעצמי, אבל לפעמים אי בקשת הסליחה, היא כואבת לא רק שלא פחות מהפגיעה עצמה, אלא אפילו לפעמים הוא יותר. אתה יודע למה? כי לפעמים שאתה פוגע במישהו, אז אפילו הנפגע בתוך תוכה אולי אפילו לומד לך זכות, אולי אתה עצבני, אולי אתה עייף, אולי אתה רעב, אולי קמת על צד שמאל, אבל הוא מצפה לפחות שנו, ברגע שפגעת, אולי עברת משהו, אז תבוא לבקש סליחה לפחות. אז אי בקשת הסליחה לפעמים זה מראה כבר על זלזול. זה מראה שאתה לא אכפת לך בכלל. אז אני רוצה להם את זכות שנייה רגע, אבל אני רוצה להגיד לכם, שמישהו פגע בכם ולא מבקש סליחה, זה לא בגלל שהוא מזלזל, ממש לא, באמת אני אומר לכם. זה בגלל שוב, אנחנו מחליפים חמלה. אנחנו מחליפים כעס בחמלה. אז הוא לא בא לבקש לכם סליחה, כי הוא בתוך תוכו מרגיש עוד יותר בושה, תראה מה עשיתי. עכשיו, הוא אולי אומר לעצמו, אולי הוא לא נפגע כל כך. אתה יודע, אולי זה לא כזה נורא. עכשיו, אם אבקש סליחה, זה יעשה את זה נורא כביכול, כי הנה, אתה רואה, אתה בעצמך מודה שהיה פה משהו רציני, אז אולי כאילו נמשיך בחיים וזה יתשתש איפשהו. אבל זה לא מתשתש. לפעמים השני ממש מחכה שתבקש סליחה. ואם אתה מבקש סליחה, אולי מאוד ייתכן שהוא היה מוכל לך בלב שלם, אבל זה שאתה לא מבקש סליחה, לפעמים זה מעמיד אותו בניסיון עוד יותר קשה, למה שאני מכול, הוא אפילו לא ביקש סליחה החצוף הזה, הוא אפילו לא מודע למה שהוא עשה, מלא יהיה מודע, יבקש סליחה, אתה יודע מה, יאללה, אבל לא מבקש, הוא לא אפילו מודע לזה, יואו, יואו, יואו. טוב, אז זהו. אז זה היה אושרי מנהיימר, שבאמת, הוא לא נתן לזה שזה יוריד אותו, והיום הוא איש חינוך כבר, תבין, הוא משתדל להוות דוגמה לאחרים. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אמרנו שלושה משפטים, אתם זוכרים? מה אני אומר לעצמי, משפט שאלה ראשונה, שאלה שנייה, מה אני אומר לעצמי לאחרים, והשאלה השלישית, באיזה עולם אנחנו רוצים לחיות? תחשבו באיזה עולם אתם רוצים לחיות. אני חושב שכולנו רוצים להיות בעולם של כבוד, לא כבוד בצורה שלילית, אלא בצורה שמכבדים אחד השני, בצורה שמבינים אחד השני, בצורה שמחמיאים אחד השני. אז שכל אחד מאיתנו ייקח לעצמו את התפקיד להיות מה שאתה רוצה לראות בעולם. אל תחכה שאחרים יעשו את זה. מה שאתם רוצים לראות בעולם, תתחילו להתנהג אתם כך בעצמכם. מקסים? יפה. סיפרה בחורה שעלתה לאוטובוס עם כל מיני סלים, היא הייתה בקניון, קנתה זה וקנתה זה ונעליים והיא עלתה לאוטובוס, והמקום הפנוי היחיד היה ליד אישה מבוגרת. היא נדחסה עם הסקיות שלה ותוך כדי ניסיונות להתיישב בכיסא, אז היא סקית אחת נתנה מכה לסבתא, כאילו בקיצור הסבתא הזאת מקבלת סתירות ולא אומרת שום דבר. אז הצעירה אחרי שהיא התמקמה, היא בקשה סליחה מהסבתא, אמרה לה, הסבתא אמרה לה, לא צריך, אין שום בעיה, הכל בסדר. אז אמרה לה, אבל את יודעת, אני נתתך מכה, ואת יודעת, נדחפתי והתיישבתי פה, ואמרה לה, אישה מבוגרת, את יודעת, הנסיעה כל כך קצרה, שחבל לבזבז אותה לריב. ואז אמרה לה, הסבתא, אני רוצה שתקחי את זה לחיים שלך. תדעי שהחיים הם קצרים. חבל לבזבז אותם על דברים, על שטויות. תמיד חבל לריב על שטויות, חבל לקחת ללב לשטויות. אז מצד אחד אנחנו לא צריכים לקחת ללב. מצד שני אנחנו צריכים להיזהר, אבל לא להעמיד אחרים בניסיון. כך אומר בעל הטורים, שמלחמת מדיין, שאמרנו מקודם, אלף למטה, נכון? הנשיאים, אומר הבעל טורים, לא שלח עמהם. למה? בדרך כלל, אתה יודע, בעם ישראל המפקדים, זה הנשיאים, זה גדולי הדור. בקטע של אחריי, אתה יודע, לתת דוגמה אישית. פה השבטים, כל אחד שולח אלף למטה, ואיפה הנשיאים? איפה ראש השבט? לא, אומר הבעל התורים, והנשיאים לא שלח עמהם, למה? כדי שלא יתבייש שבט שמעון, אבא שמעון, השבט שמעון, הנשיא הרי נהרג שבוע שעבר, נכון? כי בכל שבוע שעבר, על ידי פנחס בן אלעזר, זמרי בן סלו, וכן הלאה. אז כדי שהשבט לא יתבזה, כולם יש להם את המנהיג שלהם, את ראש השבט, וכאילו, איפה שבט שמעון? זמרי, סלירה, שכחנו. לא, אז כדי לא לבזות, אז כל הנשיאים לא יוצאים עכשיו. תשאלו את עצמכם באיזה עולם אתם רוצים לחיות. איזה עולם? ותתחילו להתנהג ככה בהתאם, אני אומר את זה לעצמי. ומפה, נזכור שהנסיעה היא קצרה. אז בואו נקרא לכם עכשיו יסוד פצצתי, מה שנקרא, מהרבי מחמלק. על הפסוק הראשון בפרשה, וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל, אמור, זה הדבר שציווה השם. מעכשיו אתם הולכים להפנים לפה איזשהו מסר, וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל, אמור, זה הדבר שציווה השם, זה הדבר אשר ציווה את השם. והוא אומר כך, זה הדבר שציווה השם. אומר כך, כאן למדנו שבשעה שרואה אדם ישראל שדרך הצלחתו נוטה למטה. אם אתה מרגיש שאתה בירידה, ראשי המטות, מה זה ראשי המטות? מטות משל לנטות כביכול, מטה, אני יורד, אדם יש לו בירידה, וואו, בירידה עכשיו, כלולה. מהרב לא יזעף לי בו. קודם כל, אל תיחס. אל תיחס. לא יזעף לי בו ולא יאבד אמונתו בהשם. שני הדברים אתה לא עושה, אתה לא כועס, ואתה לא מאבד את האמונה. למה? כי גם ככה עכשיו אתה עובר תקופה לא נעימה, נכון? אם תכעס, אתה רק מחריף את המצב. תקשיב עוד פעם, אתה בתקופה לא טובה, יש קצת ירידה, קצת בעיות בבית, בביזנס, לא משנה מה קורה איתך, אל תכעס. למה? כי פה אתה מוסיף שמן למדורה. אתה לא עושה שום דבר טוב, זה לא יצא מזה שום דבר טוב, הכעס הזה הוא לא בריא לך, הוא לא בריא לאף אחד, לא יזעף ולא יאבד אמונתו בהשם. אלא מה כן? אלא יקבל הכל באהבה ובשמחה. תלמד, אחי, ירצה שנזכה, אבל ללמוד לקבל הכל, הכל באהבה ושמחה. זהו, זה הברכה שלי לכם, וגם על עצמי. שיהיה רצון קודם כל שיהיה לנו טוב בחיים, אבל גם אם יהיו דברים מאתגרים, נקבל הכל באהבה ושמחה. והוא ממשיך ככה. נקבל הכל באהבה ושמחה, ויאמר, זה הדבר שציווה השם. זאת אומרת, אם אתה מרגיש, וידבר משה אל ראשי המטות, כמובן אתה בירידה, מה אתה? תגיד את השך הפסוק. זה הדבר שציווה השם. כך גזרה חוכמתו יתברך. וידע נאמנה שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא כל לטובה הוא ממשיך ומסיים ואומר, וכאשר יעשה כן, אם אתה תעשה כן, תפנים באמת שהכל לטובה, אני מבטיחו, מבטיח לך הרב, שיעלה על במותי הצלחה. עזרת השם. אם אתה עושה את זה, אתה עולה על במותי הצלחה, אתה עולה על במותי ההצלחה. מצוין. אז מה עוד צריך? מה עוד צריך? הדבר אחד אחרון, תנסו לאתגר את אזור הנוחות שלכם. תנסו לאתגר את אזור הנוחות, הכוונה היא בואו נחפש דרכים לגדול. לגדול ולהשתפר, ואתה יודע, לשים את הדברים בצד, ודברים שלא הצלחנו בחיים, אז לא הצלחנו בחיים, לא קרה שום דבר. זה קרה, אבל אנחנו רוצים להשתפר, לעשות את הבדק בית שלנו, ובאמת, באמת להשתפר, כי זה תלוי רק בנו. ומפה כבר נשאיר את זה לקדוש ברוך הוא, שיעזור לנו. אמן, כן יהי רצון.
באתי לעולם כדי להיות תלמיד חכם עוקר הרים ומשברן ותוך ענן דק דק לא באתי להיות קוצץ בנטיות באש קודח לך לא באתי בכלל כדי להפריח לחלל שברי מילים ואותיות ודיבורים סרק סרק לא להיות חוגר המתעלל ודרם מפתח כמו כן הוגד לי בבירור כי לא הושלחתי לעולם החור לתן דיינים בפרי אסור אבק פורח במשפטי כי באתי לחסות בצל הכלא התבונן אני לא באתי לצער לקנטר להתקפט בגלונו של החבר לרקוד על דם 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 לא באתי להיות מחליק לשון קורא ברך מדש לא באתי לתכנן להתעניין לשלוח יד בערוגה של השכן הייתכן כן כן לא באתי להיות מסתים עורב בצד הדרך וכבר נהיר לי וברור כי לעולם יהיה לי בשבור ומה יועיל לי רוב מרמור מה לי להתלונן ונשבעתי כי באתי לחסות בצל הכלא התבונן
להכחיש את הקיים בחקירות ועיונים ודקדוקים דק דק לא באתי להלך נטוי גרון ומתנפח לכאן לא באתי בכלל כדי להרעיל את החלל בחרמות וחרפות וגידופים סרק סרק לא באתי לבייש אף אחד לא באתי לנצח ולא נעיר ולא ברור מה יהיה הסוף של הסיפור האם ברוך האם ארור לא ידעתי בי נשפעתי כי באתי לחסות בצל הכלא התבונן ולסם
כי אתה סובב כל אני ואתה מלא כל אני אין לי אלוה מבלעדיך ונתת פנוי ממך כי אתה סובב כל אני ואתה מלא כל אני אין לי אלוה מבלעדיך ולתת אתה בנוי ממך
ידה דדדדי כן, יפה מאוד טוב, איפה היינו? בואו רק נסכן כמה דברים אז אמרנו שלמעשה אלה שחזרו ממלחמת מדיין לא בזזו, נכון הם בזזו אבל לא לקחו את זה לעצמם הביאו את זה קודם כל למשה רבנו ואלעזר הכהן ולכל נשיא העדה קחו את זה וחלקו את זה בשווה למי שאתם רוצים אז אמרנו שיש פה דרגה של לבקש רשות ואמרנו לשפעמים בחור ישיבה אומר מה אני צריך לבקש רשות אז אתה רואה שאנשים גדולים ביקשו רשות, אתה רואה שנוח, אנחנו דיברנו על זה, כן, אבל שם נוח משה רבנו, אז משה רבנו נזכיר תכף, שרשי אומר ליטול רשות, וילך משה וישוב אל חותנו, ורשי אומר ליטול רשות, אני צריך לבקש רשות מהשבר שלי, אני צריך לבקש, מה קרה, מה? בוא, אלוקים דיבר איתי לפני דקה, תחשבו את משה רבנו, מה, אלוקים מדבר איתו, נותן לו ציווי, אומר לו, מכילה, אני צריך לשאול את השבר, מה? ואם יתרו היה אמר לו, אתה לא הולך, אתה לא הולך, אני צריך אותך פה עם הכבשים. אין לי, עד שלא תמצא מחליף רציני, לא, אתה לא הולך שום מקום, מכילה. אז משה רבן לא היה הולך? לא, אז כנראה שהוא לא היה הולך. טוב, אז זה דרגות שאנחנו לא ממש מכירים, נכון? אבל זה כן עבודה שאנחנו צריכים להתחזק בה, קצת ענווה, קצת צניעות, קצת להבין שיש דברים שאנחנו לא הכי מבינים מצד אחד. מצד שני כן דורשים איתנו כזו שליטה. שליטה עצמית. עכשיו שליטה עצמית, תקשיבו טוב. שליטה עצמית היא נקודה מאוד מאוד חשובה. שליטה עצמית הכוונה היא הצבת מטרות והשגתן. עוד פעם, שליטה עצמית, יקירה, אינה להתעורר, זה הצבת מטרות והשגתן. עכשיו ככה. הצבת מטרות זה גם מה שאני, נגיד, התאפקות, בסדר? התאפקות כמו התאפקות דיאטה, כעס, זה גם התאפקות, תאוות, התאפקות, נכון, אבל יש גם התאפקות בדיוק ההפך. למשל, אם אני עכשיו צריך לדבר בציבור, ונאמר, ואני מתבייש לדבר בציבור, אז שליטה עצמית זה למרות שעכשיו אני מתבייש, אני מדבר. זאת אומרת, שליטה עצמית זה לא רק סור מרע, אלא גם עשה טוב. אם צריך משהו לעשות, אנחנו נעשה. גם אם זה לא הכי מתאים לי, גם אם זה לא לאופי שלי, אני אעשה את זה. אם אני צריך לעשות, אני אעשה. אני יכול לעשות הכל. אז יש מכנים את זה גם מסוגלות עצמית. יש פסיכולוג חברתי בשם אלברט בנדורה. אם כבר הזכרתי אותו, אז הוא זה שהלך על הכיוון הזה של מסוגלות עצמית, הוא אמר שזה מורכב מארבעה דברים, המסוגלות עצמית. מסוגלות עצמית, הכוונה, האם אני מסוגל לספק את הסחורה או לא? זה מורכב מארבעה דברים. א', התנסות והשלמת מטרות. פירוש דבר כך. כאשר אני מצליח להשיג מטרה מסוימת, אז אני מרגיש שהמסוגלות העצמית שלי עולה. בסדר, אם אני שמתי עצמי מטרה והשגתי אותה, אז אתה אומר, תקשיב, אני מסוגל. אבל אם הצבתי מטרה ולא השגתי אותה, זה פוגע לי במסוגלות העצמית, יש לי הרגשה, אני לא מסוגל. אני לא מסוגל. מה הבעיה פה? הבעיה היא איזה מטרה לקחת על עצמך, כי יכול להיות שלקחת על עצמך משהו גדול מדי, תפקיד חזק מדי, ואתה לא מצליח לעמוד ביכולת, ואתה באמת לא מצליח, ואז אתה לא מצליח, ואז המסוגלות העצמית שלך יורדת. אלא אם כן, אתה אומר, אני בתהליך של למידה. מה זאת אומרת, אתה בתהליך של למידה? היה אצלנו השבוע, אלעד אמסלם. אלעד הוא נולד עם שיתוק כזה בצד ימין של הגוף. עכשיו זה לא סתם שיתוק, זה יד ימין שלו היא קצת מעוותת מה שנקרא. וכשהוא הגיע לכיתה א', ההורים שלו רשמו אותו לחוג. איזה חוג לפי דעתכם? איזה חוג מתאים לילד עם שיתוק קצת בצד ימין? זה לא קצת, זה כאילו יד ימין ממש ככה, היא לא נראית קשורה לחלוטין. איזה חוג ישלחו אותו? האם חוג אנגלית? לא יודע מה. שלחו אותו לשחק כדורסל. מה? לשחק כדורסל? תנסו פעם לקלוע עם כדורסל, לא כדור, עם יד אחת. זה כמעט בלתי אפשרי. אז מה, הרוב שניסו להכשיל אותו? כאילו מה הרעיון? מה הרעיון? הרעיון הוא פשוט מאוד ללמד אותו. אתה מסוגל. ואם תהיה מסוגל לשחק כדורסל, אתה תהיה מסוגל להרבה מאוד דברים. אז היה פה שיעור במסוגלות עצמית. זאת אומרת, לקחו משהו שהוא בית מאתגר, לא מאתגר מדי שהוא שבר, וכמובן שבהתחלה הוא לא הצליח. כי בואו נהיה אמיתיים, כל דבר חדש שתיקחו על עצמכם, רוב הסיכויים שלא תהיו מוצלחים בו מי יודע מה, בטח לא כמו אם תמשיכו להתאמן, ובעוד שנה, 5 שנים, 10 שנים, אתם תהיו במצב הרבה יותר טוב. אז אלעד אמסלם שלחו אותו לשחק כדורסל. ובהתחלה באמת הוא לא הצליח. ובהתחלה אפילו קצת צחקו עליו. אבל הוא התמיד. הוא התמיד, ואחרי זה נתן לו כזו הרגשה טובה. והוא אמר לעצמו, אם הצלחתי בזה, אתה יודע מה? כל שאר הדברים בחיי יותר קלים. הוא למד לנגן גיטרה, עוד פעם, בלי יד ימין. לרכוב על אופניים, שוב, בלי יד ימין. ויש לו מן, נקרא לזה מופע כזה, הרצאה שנקראת אל תקראו לי מוגבל. אל תקראו לי מוגבל. זה שאני נולדתי עם הגבלה מסוימת, אבל יש לי את כל שאר הגוף ואיתו אני אעשה כל מה שאני יכול, כולל כמובן הראש שלי. אז אני חוזר, 4 מרכיבים למסוגלות העצמית של האדם, כאשר הדבר הראשון זה התנסות והשלמת מטרות. אז גם אם אתה, יש לך מטרה קשה, תאריך את הדרך, זאת אומרת, על כל התגברות קטנה שלך, זה עוזר, זה מקרב, אתה מתקרב למטרה שלך, אל תצפה להיות מוכשר ומושלם על ההתחלה, כל מי שאתה רואה שהצליח במשהו בחיים, לא משנה מה, מי, לא יודע מה, זמר, או להבדיל ספורט, או להבדיל תורה, לא בהכרח שמי שאתה רואה שהצליח בתחום, הוא תמיד הצליח. מאוד יכול להיות שאלו שנים קשות מאוד, מאבקים, הרגשה שאלה אני פורש, זה לא בשבילי, והוא המשיך והוא התמיד עד שהוא הגיע למה שהוא הגיע. אז גם אתה צריך לדעת של המסוגלות העצמית שלך, התנסות והשלמת מטרות. רק אני מזכיר לכם את 3 שאלות, אם אתה נגיד נכשל, אתה שואל את עצמך, מה אני אומר עצמי בראש? האם אומר עצמי בראש אני אפס? או שלא, לפעמים שניסיתי. עצם זה שניסיתי, כל הכבוד לי. עצם שאני בכלל מעז, כל הכבוד לי. אוקיי, זה דבר ראשון. דבר שני, התבוננות במישהו אחר. המסוגלות העצמית של אדם עולה, כאשר הוא מסתכל על מישהו אחר שמצליח. זאת אומרת, אם אתה, יש לך איזה תחום שאתה מעוניין בו, ואתה מתחיל להסתכל על אנשים שהם מצליחים בתחום הזה, זה מעלה גם אצלך את המסוגלות העצמית, למרות שזה לא אתה עושה, זה הם עושים, נכון? אבל עצם זה שזה מראה לך, הנה, יש, זה אפשרי. בואו נה, אם הוא עשה את זה, שמע, וואלה, גם אני עושה את זה. אז המסוגלות העצמית של האדם עולה גם בהתבוננות על מישהו אחר. אז במקום לקנה בו, בוא נלמד ממנו, בסדר? במקום לקנה, בוא נלמד מהבן אדם ונשתפר גם אנחנו. יופי, דבר שלישי. מה מעלה את המסוגלות העצמית? עידוד מאחרים, נכון? עידוד מאחרים, כאשר אחרים אומרים לנו מילים טובות, מחזקים אותנו, בפרט אם הללו הן דמויות סמכותיות. ככל שהדמות יותר סמכותית, מורה, רבי, מורה, מנהל בסמינר וכדומה, אז זה יותר נחקק בליבותם של הילדים, והם אכן יותר מאמינים במסוגלות העצמית שלהם. אז בואו נפנה עכשיו כרגע קריאה לכל אנשי החינוך המקשיבים לנו, תבינו כמה אתם חשובים. עידוד שלכם, מילה טובה, כנה, שתצא מהלב ותיכנס ללב, יכולה מאוד להשפיע, ואפילו יש ילדים שהרחיקו אותם מבית הספר, מסיבה כזו או אחרת, אהבה נשקול, אולי אפשר לעזור להם להתעניין בשלומם לפחות, הם בני אדם, הם בני אדם טובים, והם אולי יותר צריכים תשומת לב מילדים אחרים שהם תת-הלך, מה שנקרא. כן, תת-הלך, הם גם צריכים חיזוק, אבל הם תת-הלך. והילדים שהם ממלך, כאילו, אתה מבין, הם קצת יותר פלפל. נו, אז הם צריכים גם אותנו באותה מידה, אם לא יותר. אז להרים טלפון להתעניין. לא, נו, אתה בבית גם לומד. נו, שלוש תפילות. לא, להתעניין מה שלומך כבן אדם. מה עובר עליך? תחשוב, זרקו אותו מהישיבה, לא יודע מה. מצבים כאלה, בחורים יכולים לעשות דווקא, כאילו חס ושלום, אבל לעצמם, כאילו, ככה עשו לי, הלאה, זהב אתך, זהב אתך, אני אעשה מה בא לי עכשיו, ותמין, אנשים רוצים למצוא חן בעיני אנשים אחרים, אז אם מאמינים בהם, אם נותנים בהם אמון, אז הם לא ירצו להפר את האמון הזה כל כך בקלות, גם אם יפלו, הם יפלו כאילו בשוגג, או באונס כמעט, לא באיזה התרסה, יאללה, אני אעשה מה שאני רוצה, חלס, גם ככה לא מעריכים אותי, גם ככה הרב חושדים בי כל היום, אז בשמה להתאמץ, בשמה להתאמץ. אז בואו נשמע עם פה את הקריאה ההפוכה. במידה ויאמינו בי, במידה ויתמכו בי, במידה ויעלימו עין לפעמים שאני עושה שטויות, אז יהיה לי הרבה יותר כיף ורצון להוכיח באמת שיש סיבה להאמין בי. יש סיבה שאני, שיתנו לי את הקרדיט. בסדר, זו נקודה מאוד חשובה. אמרנו שכנוע או עידוד מאחרים, בפרט דמויות סמכותיות. ככל שהדמות יותר סמכותית, ככה הסיכוי שאנחנו נדבוק במטרה יותר. דבר אחרון, מצב פיזיולוגי. לא אחרון בעצם. אנחנו מדברים על מסוגלות עצמית. אחד הדברים שיעלה את המסוגלות העצמית זה מצב פיזיולוגי. אז בואו נגיד ההפך. אם אני במתח למשל, או בלחץ, או עייף, כמו שאני עכשיו, סתם, אז זה יוריד את המסוגלות העצמית שלכם. כי אתה יודע, אתה עייף, או אתה חלש, ואתה מנסה בכל זאת משהו ולא הולך, אז מה אתה אומר לעצמך בראש? אין, אתה רואה, זה לא בשביל לענות טוב בזה. אז לשים לב מאוד למצב הפיזיולוגי שלנו. כי אנחנו יכולים שוב פעם, אני מחזיר אתכם לשלושת השאלות. השאלה הראשונה זה מה אני אומר עצמי בראש. אז אם יש לי עכשיו איזו הרצאה, ואם הרצאה מלחיצה, ואני יש לי פרפרים בבטן, אתה מרגיש, פרפרים בבטן. מה אתה אומר לעצמך? האם הפרפרים האלה זה סימן של מתח, ואז לחץ ופחד, או זה סימן של התרגשות? שמה? אתה יודע מה? בוא נראה מה יהיה. כאילו בצורה סקרנית, יותר חביבה, יותר זורמת. אז זו הנקודה שאנחנו צריכים לזכור, ועוד, אם אתם רוצים לחזק את המסוגלות העצמית שלכם, אל תגיבו, תובילו. שמעתם הגדרה? אל תגיבו, תובילו. אתם תתקלו עם אנשים עם בעלי גישה שלילית כזאת. אז אל תדרדר למקום שלהם. אתה מבין, אם יעירו לך משהו, אל תדרדר. תוביל. תוביל את זה לרוגע, תוביל את זה לשלום, תישארו בשליטה, אני אומר לכם, אל תדרדרו למקום שרוצים לקחת אתכם של ריב, של שנאה. אתם לא שם, זה לא אתם, ממש לא. תתמקדו בפתרונות, לא בבעיות. די לחזור על הבעיות, כל הזמן שמענו אותם, כבר שמענו אותם. אנחנו זוכרים אותם על פה, תאמינו לי. בואו נתמקד בפתרונות. כל פעם שיש לכם איזה קושי ולא טוב לכם, אתם מתלוננים, ואת מתלוננת. סליחה שאני אומר לך את זה, אבל כבר מאוחר בלילה, אז אני יכול להגיד לך את זה. לפעמים אס מהתלונות שלך. רוצים להקשיב לך, ומבינים שקשה, ולא מזלזלים בקושי, אבל בואו נתמקד בפתרונות. לא מה לא, מה כן. שמעתם? לא כל היום לטחון את המה לא טוב. טוב, ולא כיף, ומשעמם, ולא... אין בעיה, שמענו. עכשיו בוא נתמקד בפתרונות. מה כן? לא מה לא, מה כן? ותעזרו לעצמכם. דבר נוסף, לחשוב גם על הצרכים שלכם. מה זאת אומרת לחשוב על הצרכים שלכם? אני פונה פה לכל הנשים. אתם באמת נשים צדקניות, ולא סתם בזכותכם נגאלו, יגאלו, הכל טוב. אבל... לפעמים בגלל, אני לא יודע איך להגדיר את זה, אולי הצורך לרצות, אולי היצר של האחריות שיש לכם, הנכונות באמת למסירות נפש, אתן לפעמים שוכחות את עצמכן. ואז אתם עובדות כל היום מהבוקר, ואז בשלום אתם עצבניות, סליחה שאני אומר את זה פה בשידור, אתם עצבניות, למה? ואתם אומרים, אני לא אכלתי כל היום, בישלת לאחרים, הכנת אוכל לאחרים ואת לא אכלת, כאילו, סליחה שאני אומר את זה, אבל אף אחד לא עצר אותך לא לאכול, את ערב, לא היה לי זמן, נכון, אז תמצאי לזה זמן, כי אם את לא תמציא לזה זמן, שוב פעם את עצבנית, ואז את עצבנית על, על עצמך, למה אני עצבנית? או אותו דבר, אני לא ישנה, אני לא ישנתי, אני עייפה, עייפה, עייפה. אז תכי לישון. הרי את לא צריכה את ההצעה שלי איך לישון, נכון? אז אל תחכו עד שאתם מתמוטטות. ואז אתם גם עצבניות וכועסות שאני עייפה, ואני לא מצליחה להירדם, וכן, תלכו לישון. אז חישבו על הצרכים שלכם, זה דבר מאוד חשוב, אני אומר לכם. בדבר האחרון, יקיריי, במסוגלות העצמית, בואו נקבל את כל החלקים שמרכיבים אותנו. לקבל את כל החלקים שמרכיבים אותנו. כי יש לנו חלקים טובים יותר, וחלקים טובים פחות. אז לפני שנסכם את זה, בוא נתפלל, עלינו ועל כל עם ישראל.
גיבורים כל אילומים, מלך מלכי המלוכים, אני בא לבקש. מקים מיוף אונדון, מיישפויס יורים אביוים, אני בא לבקש. כתפילה סחנו לאוידו איסו לשבח, כתפילה סייקויב בייצו, אני בא להתפלל ולבקש, להתפלל ולבקש. גיבורים כל אילומים, מלך מלכי המלוכים, אני בא לבקש. מקים מיוף אודות, מיישפויס יורים אביוים, אני בא לבקש. כתפילה סחנות אוידו איסו לשבח, כתפילה סקקוי בייס צורו, אני בא ולבקש, להתפלל ולבקש.
טוב, להתפלל יקיריי. זהו, אז מה אנחנו רוצים להתפלל? קודם כל על בניין בית המקדש עכשיו, זה הזמן שכל אחד מתנס את החשבון נפש שלו. את התיקון חצות שלו, מה שנקרא. את הבדק בית של הבן אדם לחברו יקיריי, בעיקר, בעיקר, פליז, מה שנקרא. רוצים בית מקדש כבר, רוצים גאולה, די, זה באמת נמאס כבר. הבנו את הרעיון, הבנו, באמת, די, זה כבר לא מצחיק מה שנקרא. כבר מצינו הכל, אני חושב שהגיע הזמן, בורא עולם, אני מוכן. אבל, אומר בורא עולם, אתה מוכן? אני עוד מוכן לפניך, מה שנקרא. בוא, תזיז את עצמך. אז שכל אחד מאיתנו עושה את הבדק בית שלו. ואם יש אי שם בתוך הלב שלנו, שנאה, חינם, לא חינם, לא משנה לי. שנאה. איזה טינה כזאת, איזה... נא לנקות את הלב. באמת, אני אומר לכם, בשבילכם קודם כל. התורה באה בשבילנו, שימרת לך למחול, ימרת לך למחול בשביל עצמך. לא בשביל השני, אני אומר לך, 100%. בשבילך. בשבילך, די. לא למחול למישהו זה, לתת לו לגור בלב שלכם, בלי לשלם שכירות, והוא לא שווה את זה. אולי כן שווה, לא שווה, לא משנה לי, הנקודה העיקרית, הבה ננקה את ליבנו, הבה נזכך את מאוויינו, ונפנה את הלב שלנו, אמרנו, במקום כעס, חמלה. תזכרו את זה. כל פעם שאתם מצבנים על מישהו, במקום כעס, חפשו חמלה. תנסו להכניס חמלה. תשאלו את עצמכם, אמרנו, שאלה ראשונה, מה אני אומר לעצמי בראש? מה אתם אומרים לעצמכם בראש? תראה את הבן אדם הזה. מה אתם אומרים לעצמכם בראש? גם כלפי עצמכם. שאלה השני, אמרנו, מה אני אומר לעצמי כלפי השני? תשאלו את עצמכם באמת, האם הוא עושה את זה בכוונה? באמת, אבל עושה, נראה לכם עושה את זה בכוונה, ברצינות אבל. ואתם תראו שהתשובה היא בדרך כלל לא. הוא עכשיו עובר מה שהוא עובר, הוא מתוסכל קצת, הוא לא עושה את זה מזרוע לב, אני אומר לכם. וגם אם כן, בואו נכנס בקשת האמונה, השם אמר לו, כליל. ובאיזה עולם אנחנו רוצים לחיות? ואם יש לך מצב של לדבר מושל ראשי המטות, אם אתה מרגיש עכשיו שאתה... אני אצטט אותו פעם ואני אסיים עם הציטוט הזה של הרבי חמלניק. כאן למדנו שבשעה שרואה אדם מישראל, שדרך הצלחתו נוטה למטה, קורה מה שקורה, עובר מה שעובר, לא יזעף ליבו ולא יאבד אמונתו. תהיו חזקים. אל תוסיפו גם כעס, זה סתם מתסכל אותך עוד יותר. פשוט ככה. פשוט שחרר, שחרר, שחרר. בדיוק. אלעד הרבה אומר, לא יאבד אמונתו בשם ברך, אלא יקבל הכל באהבה ובשמחה. איזה חיים יפים. לא, שאתה לא כועס, אתה מקבל גם באהבה ושמחה. ויאמר, זה הדבר אשר ציווה השם. שמעת? תפנים. זה הדבר שציווה השם, כך גזרה חוכמתו יתברך. ואם אתה עושה ככה, מסיים הרב אומר, כאשר יעשה כן, אני מבטיחו, לך עם זה, אני מבטיחו, שיעלה על במותי ההצלחה. לכן עד כאן להיום יקיריי, אנחנו הולכים בדרכם של צדיקים, ואני רוצה להודות לאורי כהן, הטכנאי שלנו, להודות לכם, ואפרופו דרכם של צדיקים, בואו נסיים להתחבר לצדיקים, של אהרון בר. יאללה, זהו. יקיריי, שבת שלום ולילה טוב.
דרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ומעשיו אחריו וחבריו. דרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ומעשיו אחריו וחבריו. לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולשב אצל החכמים תמיד. לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולשב אצל החכמים תמיד. להתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך, ההולכים בחושך, כדי שלא ילמד ממעשיהם, והתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך, ההולכים בחושך, כדי שלא ילמד ממעשיהם. לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולשב אצל החכמים תמיד. לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולשב אצל החכמים תמיד. ולשב אצל החכמים תמיד. לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולשב אצל החכמים תמיד.
שדר אליי בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.